שאל השואל ואמר שהוא התארח אצל חברו מיום שישי עד מוצאי שבת, ולכן הוא ביקש מחברו ואמר לו שישמור לו על הארנק. אז המארח קיבל את הארנק ושם את זה במדף על גבי במטבח, כי הוא מהר, והלכו להתפלל, וכך נשאר הארנק במדף. דעקה, עד מוצאי שבת הארנק נעלם ולא מצאו אותו על כל תחולתו. והשאלה, האם שמעון המארח חייב לשלם או לא? והתשובה, הוא חייב לשלם. למה? אמנם הוא שומר חינם, אבל הוא התרשל במקום הנחתו של הארנק, שהרי הארנק שלו, של שמעון, לא יניח אותו במדף מקום גלוי במטבח, אלא במקום שמור יותר. והכלל הוא שלפחות ישמור כדרך שהוא שומר על ארנקו שלו, על נכסיו שלו. והואיל ולא נהג כן, אז הוא נחשב לרשלן וחייב. אלא ששמעון חזר ושאל ואמר, הרי אני עשיתי לו טובה, ארחתי אותו בחינם, שמרתי לו על הארנק בחינם, למה אתם מגלגלים עליי חיוב על כך? והתשובה, טענה לכאורה צודקת, אבל אדם שומר על הנכסים שלו, משעה שהוא מבקש מחברו לשמור וזה מסכים לשמור אפילו בחינם, אז בעל הארנק כבר מסלק את הפיקוח האישי שלו על הנכס שלו, מאחר והוא הפקיד אותו בידיים נאמנות אפילו שהוא שומר חינם. זאת אומרת, רוצה לומר, העובדה שהשומר הסכים לשמור ואפילו בחינם יוצרת מצב שהבעלים סומכים ולא מפקחים על הנכס שלהם, לא משגיחים על הנכס שלהם, וזוהי הפשיעה מצד השומר. אם היה אומר לו, תשמע, אני לא אחראי, אני אשים לך כאן, שים איפה שאתה רוצה, אני לא אחראי, זה משהו אחר, זה נקרא הנח לפניך, לא לפניי, זה משהו אחר. אבל מן הרגע שהוא לוקח את זה כשומר חינם, אזי הבעלים כבר לא מפקח, כי הוא סומך על השומר, וכאן נוצר מצב שהנכס בלתי משכח, בלתי מבוקר, בלתי מפוקח, וזו הפשיעה של השומר, ולכן הוא חייב. באמת זה חידוש גדול שהתורה חדשה, זה גם החוק במדינת ישראל שהושפע מן ההלכה. אבל יתרה מזו, נאמר לשמעון, הגע בעצמך שהיית עובר ברחוב והיית מוצא ארנק, ואתה פותח את הארנק ואתה רואה יש שם של אדם עם טלפון, ויש שם גם כסף, ויש גם תכשיטים או כל מיני דברים. אזי אם אתה לוקח את הארנק ומתקשר, והללו אמורים לבוא לתת סימנים ולראות אם זה שלהם, הם מקבלים את זה, ונתאר עצמנו שאתה שמת את הארנק בבית על גבי המדף, הארנק שאותו מצאת והוא נגנב, עד שלא באו הבעלים, בינתיים הארנק נגנב, אתה חייב. ולא סתם אתה חייב, אתה חייב כשומר שכר, לא רק שומר חינם. למרות שאתה לא מקבל שכר, אתה עושה מצווה של השבת אבדה, ובכל זאת ההלכה מגלגלת עליך חובת אחריות יותר מאשר שומר חינם. למשל, אם שמת את הארנק במקום שבו אתה שמת הארנק שלך, זה לא מספיק. שומר שכר שומר יותר בכספת, לא סתם ככה שמים באיזה מגירה סגורה, אלא יותר. וההלכה התייחסה לאדם שמוצא עבדה כשומר שכר, וזה פלא פלאים איזה שכר יש לו. ואומרים בגמרא, אם היה בא אני ופושט ידו ומבקש פרוטה, אתה פטור לתת לו פרוטה, כי העוסק במצווה פטור מצווה, ואתה עוסק בשמירת העבדה שמצאת. אז ואיל יש לך הנאה של חסך של הפרוטה הזו, אתה נקרא שומר שכר. רואים שזה תפירה, תפירה הלכתית, לגלגל עליו להיות שומר שכר. מדוע? כי תורתנו היא לא תורה רגילה, היא תורה של ערכים, והיא רוצה את העזרה ההדדית, שכל אחד יעזור. היום נאבד לי, מחר יעבד לך, איש את רעהו יעזורו, ולאחיו יאמר חזק. ולכן התורה חייבה להכריז על האבדה, התורה חייבה ששומר האבדה ישמור על האבדה, ולא יסתם ישמור על האבדה, אלא בדרגה גבוהה, כמו שומר שכר. כל זה חלק בלתי נפרד מתורה ייחודית, שאיננה כמו תורת הגויים, אלא תורה שמחנכת לערכים. וזה המשך של בריתו של אברהם אבינו, כי דעתיו למען את אשר יצווה את בניו את זרעו אחריו, לעשות צדקה ומשפט, לא רק משפט במובן המדוקדק והדווקאי של העניין, אלא צדקה ומשפט גם לפני משורת הדין. ויש שקופין על לפני משורת הדין, יש שלא, אבל יש מצבים ויש מצבים. הרי אנחנו לא כסדום, המשפט הסדומי שלי שלי שלך שלך, אבל המשפט האברהמי היהודי היהדותי, ושחזרנו וקיבלנו אותו מסיני עד משה רבנו, זה משפט שמשלב בתוכו צדקה ומשפט. ולכן אל נתפלא ששומר אבדה שעושה טובה, שהוא מחזיק את האבדה, מטפל באבדה, מחפש את המעבד, מגלגלים עליו להיות שומר שכר. כל זה מצביע עד כמה תורת ישראל מטפחת מאוד מאוד את העזרה ההדדית, איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק. רבי חנניה בן עקשיא.